הרמב״ם שבוע שעבר ראינו איך הרמב״ם דוחה אחת לאחת בניתוח מבריק את כל הדמות ראיות שהמתאסלמים המשומדים ניסו להביא לאסלאם ולמוחמד מהתורה עצמה. ואולם היותנו בלתי מאמינים בנבואת עומר וזייד, אמרנו שזה כמו ברל ושמרל, ראובן ושמעון, פלוני ואלמוני, אינו מפני היותו מזולות ישראל כמו שיחשבו ההומון, עד שנצטרך ללמוד מאומרו נובעים מגרבחו מאחחו. היו יהודים שסברו שאנחנו דוחים את הבשורה כביכול של מוחמד ואת עודת היותו נביא, כי משה אמר נביא מקרבך מאחיך כמוני יקים לך השם אליו תשמעון. אז הם אמרו אם היה כתוב מאחיך אז הוא אח שלנו, ישמעאל ויצחק היו אחים, אבל כתוב מקרבך כמוני, אז משמע שזה לא יכול להיות, אם הוא לא יהודי זה לא יכול להיות. אומר הרמב״ם זה לא נכון, כי איוב ואליפז ובלדד וסופר ואליהו, כל הגיבורים של ספר איוב, כולם אצלנו נביאים, אף על פי שלא היו מישראל. אין שום רמיזה בספר איוב שהוא עוסק ביהודים, ודווקא הבעיות שלו שם הן בעיות של שכר ועונש, של צדק אלוהי, הן בעיות כלל אנושיות, לא דווקא יהודיות. וכן חנניו בן עזור נביא שגר אורור, אף על פי שהיו מישראל, זה בזמן ירמיה, והוא לא מנאמין בנובי או נחזיבהו, דיינו נחזיב את אמיתות נבואתו מסב טענותו, לא מסב יחוסו. צריך לבדוק באופן ענייני מה הוא אומר, ולפי זה נתייחס אל נבואתו, אל בכלל אם יש לו פוטנציאל להיות נביא, כשעדיין הוא צריך להיבדק, לא אכפת לי מי אומר אלא מה אומר. ובאורזה שמשה רבנו ריבון של כל הנביאים אשר שומענו דבר השם אלו והאמנו בו ובדבורו ואומרנו לו גרבתו ושמוע את כל אשר יאמר אדוני אלוהינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר אדוני אלוהינו אלכו ושומענו ועושינו, אומר לנו שלא נשארו בשומעים דות אחרת שתרד ואין שום תורו אחרת שטובו, אומר לו בשומעים היא, והזהירנו מהוסיף ומג'רוע בזאת התורו כולו, אומר לא תוסף עולו ולא תגרע ממנו, וערבונו, כלומר הפך אותנו לערבים, וחייב עולנו מסד השם התעלה בשם השם התעלה, להאמין בו אנחנו ובוננו ובני בוננו עד סוף כל הדורות, ואומרו הנסתורות לאדוני אלוהינו, מה שבליבו של אדם אנחנו לא יודעים, והשם יעניש את מי שלבבו פונה. והנגלות, אבל מה שאנחנו רואים, יש לנו אחריות הדדית. אדם לא יכול להגיד, אני קודח בתא שלי, שילמתי עליו מיטב כספי, אתה מוריד את האונייה למצולות. והנגלות לא נעולבוננו עד עולם לעשות, אז כל דברי התורה הזאת, אז התחייבנו לדורות עולם, וכל אחד מפרטי עם ישראל מחויב לכך, לעשות את כל דברי התורה הזאת. הנה כל נובי שיובו, יהיה יחוסו כהן או לוי או עמולגי, שיומר שאחד מכל מסות שבתורו בוד על חיובו, כבור הכזיב משה רבנו, הוא אומר לנו ולבוננו עד עולם. על כן נחזיבהו, לא נאמין בנבואתו, ונהרגהו אם נוכל, כנביא שקר מיטתו בחנק, ולא נביט לו את אותו, וכמו שלא נביט למי שמסית לעבוד עוזרו, כמו שאומר ובוהו אותו המופת, לא תשמע אלו, כי יקום בקרבך נביא או חולם חלום. ונתן לך אותו מופת, הוא אומר לך ונעבדה אלוהים אחרים לשמש או לירח או לכל צבע השמיים, ובא האותו המופת, הוא אומר לך אתה תראה שהיום השקיעה תהיה בעשר בלילה לא בשבע וחצי, לא תשמע אליו, כי מנסה השם אלוהיכם אתכם לדעת האישכם אוהבים. אל תתפעל אם תוכן נבואתו סותר את תורת משה, לא אכפת לנו כל מופת שהוא יביא, בין אם זה אחיזת עיניים או מופת לכאורה אמיתי, לא אכפת לנו. כי משה עולו ושולום אומר לנו לא תעבדו עבודו זרו לעולם, ולזה נדע שהאות שעושו מתנבא בשם עבודו זרו הוא תחבולו וחישוב. הוא עשה לנו איזה טריק. וכן אומר לנו משה רבנו עולו ושולום, כמו שמשה אמר לו לעבוד עבודה זרה, ואם מישהו יתנבא בשם עבודה זרה הוא יסית לעבוד עבודה זרה, אנחנו בכלל לא בודקים ושוקלים את אותותיו ומופתיו. אותו דבר לגבי פגיעה בנצחיות התורה ושלמותה. וכן אומר לנו משה רבנו עולו ושלום שהתורה נצחית עד עולם, ולזה כן לנו ולבוננו עד עולם ולא בשומעים היא, ולזה כל נביא שאומר שהתורה הייתה לזמן, כמו הנצרות והאסלאם שבשם הנבואה כביכול אומרים אמת, זה היה נכון, אבל עכשיו שלח השם עדכון, ברית חדשה או תורה חדשה. זו שאלה קשה, אני לא יודע, אבל מעמד הר סיני, לכן הוא כנראה חד פעמי, ולכן הוא לא יהיה יותר, כדי לא ליצור אפשרות של סתירות. עוד מעט נראה מה הייחודיות של מעמד הר סיני. דיברנו על זה קצת בהתחלת האיגרת, נכון? שוב יישוב יהיה שולמית, מה תחזו בשולמית? מיד הרמב״ם יחזור על הדברים. נדע מטעונותו שהוא נביא שגר, כי הוא מחזיב משה רבנו. מתוכן דבריו שהוא בא לגרוע מצווה ולהוסיף מצווה, קל וחומר לבטל את כל מצוות התורה ולהביא דת חדשה, נדע מיד שלא ייתכן כזה דבר, כי הוא סותר את נבואת משה. ולזה לא נשאל ממנועות ולא נביט למופתו אם הוא ייתן מופת, בלי שנשאל, אשר נחשוב שהוא מופת. הרמב״ם כל הזמן רומז שהוא לא מאמין למופתים כאלה. כשיעשהו, אם יעשה, לא, לא, לא נתפעל. כי האמיננו במשה, לא היו בגלל האותות. משה עשה הרבה אותות, אבל לא בגלל זה אמנו בו. עד שיתחייב מזה להגיש בין אותות זה לזה. בוא נראה מי קוסם יותר גדול, משה רבנו או מוחמד. ואולום האמנו בו במשה, ביותנו שומעים הדיבור כמו ששמועו הוא. ובזה התאמתו אמונו, המיתות שלמו וגיימת עד עולום. כמו שאומר, וגם בכו יאמינו לעולם, כך אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, לפני מעמד הר סיני. ומושלנו עם משה רבנו, משל שני עדים שראו דובר אחד ביחד, שכל אחד יודע אמיתת עדות חברו ואמיתת מאמורו, ואינם צריכים על זה אות ומופת, ואף על פי ששאור בני אדום שיעידו להם, לא ידעו אם הוא אמת ויסורכו ראויו על דברום, ומופת אסל בני אדום. העדים צריכים להביא ראייה ולהוכיח לאחרים שלא היו. אבל אחד לשני הם לא צריכים להוכיח. אני עמדתי איתך, מה שאתה ראית, אני גם ראיתי, אתה לא צריך לשכנע אותי. כך היחס בינינו לבין משה לגבי מעמד הר סיני. כן, אנחנו גהל ישראל, יודענו אמיתת משה רבנו בראותנו אותו במעמד הר סיני, בדברו עם השם יתעלה, לא בנפלאות הוא לבד. ראינו שהוא קרע את הים ועשר מכות וכו', אבל לא זו הראייה. ואולום עושו כל מה שעושו מן האותות כפי הסורך, כמו שהתבואר בכתוב בתורו. מופתי משה לא באו לשכנע אותנו באמיתת היותו נביא השם בשליח השם, הם באו לצורך, היה צריך להכות את מצרים, אז הוא נתן סדרה של עשר מכות, היה צריך להציל אותנו על הים, ואחר כך היינו צריכים מים והיינו צריכים לחם, אז היה גם מן ובאר וסלב וכיוצא בזה. ולזהו עיגור הג'ודול של ההבדל הגדול בין מעמד הר סיני. כן, כל נס, אומר הרמב״ם, שנביא בא ועושה נס, הופך לך מים לדם, הוא מוריד לך לחם מן השמיים, זו ראיה נסיבתית עקיפה. אם הוא אומר, מחר יהיה כך וכך, מחר קורה, זו ראיה נסיבתית עקיפה, טובה, לכך שהוא מתוקשר עם הקדוש ברוך הוא. אבל כשעמדנו על הר סיני ושמענו את הקדוש ברוך הוא מדבר, ואנחנו אמרנו למשה, בכבוד, קח פיקוד, אנחנו לא מסוגלים, שום ראיה לא יכולה בכלל להשתוות לחוויה קיומית. דיברנו על זה, כמו שיביאו לי עכשיו ראיה שאני לא קיים, אבל אני ממשש. ואני מרגיש שאני קיים, אז אני לא מתחשב בכלל בראיה הזו.
גם אם הרבי שלהם יבין, דוגמה של משאדם, אתה...
של התגלות קולקטיבית לכולם?
לא, של בשעה אחת בלילה השמש תשכח.
כן, לא, גם אם היא תשקע, לא אם הוא יגיד, גם אם היא תשקע, אנחנו לא נאמין. כי אם הוא ישכנע אותי שאני זה לא אני, אם ב-11 הוא יגיד לי אתה זה לא אתה, אני אגיד לו, לא יודע איך זה מסתדר, אבל אני זה אני. זה חוויה יותר עמוקה ויותר ישירה מאשר כל מופת שבעולם. מופת לא יכול לבלבל אותי בדברים שנכחתי בהם.
אבל כנגד זה כמובן שהם לא יכולים לטעון כי זה דבר שהיה.
נכון, אבל מה כתוב בתורה? אתה צודק. נכון, אבל מה כתוב בתורה? אבל מה כתוב בתורה? שלא בשמיים, מה זה לא בשמיים? לא נשארה עוד תורה בשמיים. לא יגיע עדכון. ונגלות לנו ולבננו עד עולם לעשות את כל דברי התורה הזאת. זאת אומרת, בתורה עצמה כתוב שלא יהיה מעמד הר סיני שני, ולא יהיה עדכון. עכשיו, דרך אגב, זה גם מאוד הגיוני. כי שאלוהים עושה דבר, הוא עושה אותו הכי טוב, בן אדם מוציא באמת גרסאות, מיקרוסופט, וזה כל פעם עוד איזה, עוד ככה ועוד ככה גרסה, יש עם מהנדסים, אומרים קצת נלך לקראת הלקוחות, הנדסת אנוש ועוד כל מיני וכולי, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא נותן משהו, אין שום סיבה שהוא לא ייתן את הדבר המושלם מלכתחילה, וזה חוכא ואטלולא להגיד שיש עדכונים. בן אדם הוא מתחרט, חוזר בו, מהדורי הבטרה, מהדורי הטליטה, הקדוש ברוך הוא נתן מראש את המוצר הכי טוב וגמרנו, ההיגיון אומר ש... יש לך ספר שלו? ברוך הבא, בוא תיקח. הם
עובדים קשה מהעצות במרגנטיות, רוצים לעשות עכשיו
160. טוב. 160, עובדים קשה. הנה, משהו פה, תראה שם אצלם אצל אופיר, איפה זה? בערך כאן. בבקשה. לכן דן, כאילו באמת לא ייתכן שיהיה עוד מעמד הר סיני, כי אם זה אותו דבר, ואין בו צורך, ואם הוא סותר, הקדוש ברוך הוא לא סותר את עצמו.
באיזה כוח הם באים כדי להרכך את
בוטם פליסטר? הם באים וטוענים ש...
ההכחה המוצקה שלהם לערער את אמונתם של ישראל.
כן. זה נבואת פלוני או אלמוני. והרמב״ם טוען ששום נבואה, שום טענת נבואה, לא שם היו נביאים, לא תבלבל אותנו בדבר שיש לנו מסורת מוצקה מאבותינו, כולנו, שנכחנו שם, שהמסורת הזו היא כמו עצם אותה חוויה קיומית. ולזהו איגור הג'ודול אשר שכחוהו, ולא סומכו עולו הרבה מאנשי אומותינו. את מה הם שכחו? שכחו את הייחודיות של מעמד הר סיני, את זה ששום דת לא טוענת לכזה מעמד וכו'. ואז הם התחילו להשוות. ככה, ככה, כן נאמין, לא נאמין. אין אונו מאמינים בנפלאות כהאמיננו במשה רבנו, ולא נשווה בין אמיתות הום. אנחנו לא משווים בין מי עשה ניסים יותר גדולים. דרך אגב, רבנו סעדיה גאון בנבחר והאמונות והדעות הוא אומר דבר נכון, כשלעצמו, רק כמה הוא אומר, אני לא נכנס לזה בכלל, לנישה הזו. רבנו סעדיה אומר שגם לפי כל טענותיהם וכל המופתים שמסופרים על אותו האיש או על המשוגע, אף אחד מהם גם לא טוען למופתים בסדר גודל של משה רבנו. משה רבנו עשה, הם אומרים, הם אומרים שהוא עשה סקי מים בכנרת, הוא הלך על המים, הוא לא היה מספיק דגים ולחם לכמה עשרות אנשים, אז הוא דאג שיהיה. מוחמד, אני בכלל לא יודע מה היה לו מופתים וכיוצא, מה טוענים, אבל אומר רבנו סעדיה, משה רבנו זה דור שלם שמתנהג בהנהגה מופתית. לתת ל-60 ריבו איש, למיליוני אנשים, לתת להם לחם בכל בוקר, וזה גם הם מאמינים, כמו שאמרת, ולתת להם מים במדבר 40 שנה, וקריאת ים סוף, בעשרת המכות, כלומר, גם בהשוואת מופתים אין על מה לדבר, אבל הרמב״ם בכוונה נזהר מלהיכנס לזה, כדי שבכלל לא יהיה על מישור אחד. ומפני זה אומר שלמה על לשון האומו, דהיינו בשם כל האומה, מה תחזו בשולמית כמחולת המחנוי? אומר שאתם אם תוכלו להעמיד לי כמעמד הר סיני, עוז אאמין בוכם. ראינו את זה, את מדרש שיר השירים רבה, שהאומות אומרות לנו 4 פעמים, דהיינו בכל אחת מהגלויות, שובי שובי השולמית, שובי שובי לדתנו, לאמונתנו, ונחזה בך, כמו הנואפים שמנסים לפתות את הגברת הנכבדה ושלמת המעלות, והיא עונה להם, אתם לא מתביישים, מה תחזו בשולמית? יש לכם להמציא לי את מחולת המחניים, את שמחת שתי המחנות, ויוצא משה את העם לקראת האלוהים מן המחנה, המפגש הבלתי אמצעי בין מחנה שכינה ומחנה ישראל, אתם אפילו לא מתיימרים, אתם גם מודים שכל דתכם זה הר שתלוי בסערה, מיליארד אנשים שמאמינים שאדם אחד חווה חוויה נבואית. אצלנו כל הקולקטיב כולו היה במעמד היסוד, להפך, אנחנו הכתרנו אותו ולא הוא שכנע אותנו. זה ההבדל היסודי מאוד. ואם כן אם יעמוד נובי מישראל או מאומות העולם, כי לא אכפת לנו, אמרנו לא אכפת לנו מה מוצאו, אלא מה הוא טוען, ויגרו על תורת משה רבנו ויזורז עולהו ולא יוסיף עולהו ולא יגרע ממנו, כי שעיו וירמיו וזולותו. חזל אומרים שלולא חטאו ישראל לא ניתן להם אלא 5 חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שהוא ערכה של ארץ ישראל, ערכה הכוונה גבולותיה. ספר יהושע נצרח כדי להתנחל בארץ. אבל מי שופטים והעלאה זה סתם חיזוק ברגים שהתרופפו. ויעשו את הרע בעיני השם, שלח להם את זה, ירמיה צעק עלינו, ישעיה צעק עלינו, אבל בעצם הנביאים לא חידשו דבר, הנביאים רק אומרים, מה אומר אחרון הנביאים במילותיו האחרונות? זכרו תורת משה עבדי, מלאכי אומר, זכרו, זה סיכום לא רק של נבואתו, זה סיכום של כל מפעל הנבואה בישראל עד אז. זכרו תורת משה עבדי, אשר ציוויתי אותו בחורב, בהר סיני, מעמד הר סיני, אל כל ישראל, חוקים ומשפטים, זה הכל. אז אומר הרמב״ם, הנביאים רק קוראים לתורת משה, לא גורעים, לא מוסיפים, ודאי שלא מחליפים ויורשים. אז אם יבוא כזה נביא ומצד תוכן דבריו שפתיים ישק, שיחה מוסרית לחזק אותנו בקיום תורה ומצוות, נבגש ממנו מופת, כי בכל אופן מה פתאום אתה טוען את זה בשם השם, אם היית אומר את זה כבורת בפרשת השבוע נפלא, אבל אתה מדבר בשם השם, תוכיח שאתה נביא. ואם יתנהו נאמין בו ונרדילהו הרדולת הנביאים, נכבד אותו כמו שצריך לכבד נביא, אז הוא צריך להגיד לנו מחר ב-12 בצהריים, ירד ברד כבד, אמנם לא אמרו את זה ערב בתחזית, ואם בדיוק ב-12 ירד ברד כבד ביד בנימין, אז אנחנו נדע שהוא נביא ונשמע לכל מה שהוא אומר, כל עוד זה לא סותר את תורת משה.
מה זה יזרז עליה?
איך?
מה זה שהנביא הזה יזרז עליה ולא יסרז?
יזרז אותנו, יזרז שנעשה אותה בחשק, בבריזות, יעודד אותנו לשמור תורה ומצוות. איך? לא, זרוז, הוא מעודד אותנו לשמור תורה ומצוות. לא, כי זה מה שאמרתי, כל רב אומר את זה בשם עצמו, הוא אומר, ראיתי כתוב בספר כך וכך, יעבדו חעמים, תודה רבה, ראיתי כתוב כך וכך, הוא אומר, שמעו דבר השם, כה אמר השם, תעשו תשובה, אם לא כך וכך, אז תוכן דבריו מתאים. עכשיו בוא נראה אם זה בשם השם או שהמצאת. צריך לבדוק, זה מסוכן לדבר בשם השם. ואם יתנה הוא נאמין בו ונרדילה הוא ארדולת הנביאים, ואם לא יוכל לתיתו, אם הוא בא, נתן מופת והמופת לא עבד, כי הברד היה ב-12.5 ולא ב-12, נהרגהו, כי הוא נביא שקר. נכון. נכון, כי תוכן דבריו שם סותר את תורת משה. כשהוא אומר לעבוד עבודה זרה, או שתורת משה בטלה, או מצווה אחת בטלה, לא מדברים איתו בכלל. אבל אם תוכן דבריו הוא כפתור ופרח, מתאים לנו, אבל אתה אומר את זה בשם השם, בוא נבדוק אם זה בשם השם או לא. מה? גם אם הוא גוי. כן, לא אכפת לי אם הוא גוי, גם גוי יכול להגיע לנבואה. ואם לא יוכל לתיתון, הרגעו, כי הוא נביא שקר. והוא לא נאמין בו באות, ואף על פי שאפשור שיחזב, כמו שנאמין בשני עדים, ואף על פי שאפשור שיחזבו. וזה שהשם סיוונו על ידי משה, ואומר לנו, כי כשיעידו שני עדים על דובר, שנעשה כפי עדותו, מנאמין בדבריהם, ואף על פי שהדובר אפשורי, אם אומרו אמת או שגר. יכולה להיות תיאורטית קנוניה בין עדים, ואתה יכול לחקור אותם, אבל לפעמים הם גם יצליחו להטעות. אבל זו גזירת הכתוב, שמאמינים, כל עוד לא הוכח אחרת, מאמינים לשני עדים כשרים. וכן סיוע עלינו, הוא אומר, כי כשיוגו מתנבא ונותן אות, מתנבא, לא נביא, דיינו מי שטוען שהוא נביא, ונראו לנו לפי מה חשבתנו שהאות אמת, שנעצה כדבורו, ואף על פי שהוא אפשורי אם אומר אמת או כזב, למה? כי תוכן דבריו הוא תוכן חיובי, אז אין פה הרבה מה להפסיד. ובאר לנו דבורים שלא נגבל משום מתנבא בו הם טענו, והם כל דבור שמביא להחזוב את משה רבנו או לאושונו. כלומר, אומר הרמב״ם כך, כשבא מישהו מתנבא, טוען שהוא נביא, מה הדבר הראשון שאנחנו בודקים? איך? לא, לא תן לנו עוד. תוכן דבריו, בדיוק, תוכן דבריו. אם תוכן דבריו מחזק את תורת משה, עכשיו בוא נתחיל במבחני מיון, נראה אם אתה נביא או לא נביא. אבל אם תוכן דבריו סותר את תורת משה, אין מה לדבר בכלל. זה לא, אין משא ומתון, כי חוויה שעברנו, שום אות ומופת, לא יבוא להטעות אותנו ולגרום לנו לפקפק בה. אז אומר הרמב״ם, ממילא הריזיקה היא לא גבוהה. נכון שיכול לבוא מישהו ולטעון שמעו דבר השם, ואפילו להטעות אותנו באות ומופת, ונחשוב שהוא נביא ולא, והוא לא נביא. אבל היות ותוכן דבריו הוא פה האלף בית, אז לעולם הוא לא יוכל להדיח אותנו מתורת משה, כמו ששני עדים לפעמים יוכלו גם להטעות את בדין, אבל מה לעשות? כך ורת הכתוב, זו הפרוצדורה. מה הכוונה? זה רק אחרי שהוא ייתן לנו אות ומופת. לכן צריך לתת אות ומופת. מה? אתה היית איתנו כשלמדנו בהלכות יסודי התורה, נכון? בימות החול, הרמב"ם כותב פעמים רבות, שבהלכות יסודי התורה, לבחון אותו פעמים רבות, וראינו שיש מי שכתב פעמים, מיעוט רבים, שתיים, רבות, שלוש. שלוש זה חזקה. ואז אם הוא יגיד לצאת למלחמה, יוצאים למלחמה, אם הוא יגיד, יש לו גם סמכות הלכתית מוגבלת בהוראת שעה, אליהו בהר הכרמל, העלה עולות שלא במקדש, וזה אסור, זה בקרת. וישם ערך בן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה, כי ממקום אשר יבחר. אבל בהוראת שעה, חוץ מעבודה זרה, שאפילו בהוראת שעה אסור, נביא יכול לומר לעבור על דברי תורה. בזמן שלמה המלך אכלו ביום הכיפורים, בחנוכת בית המקדש. על פי נביא, בהוראת שעה. נביא יש לו סמכות בהוראת שעה לבטל הלכה, כי זה לא מבטל, זה כמו תקנות לשעת חירום. לכן חשוב שנבדוק אם הוא נביא או לא נביא, גם לבית דין הגדול יש, לא לחכם, אלא לבית דין הגדול, נכון? זו... שמה? אבל זה לא בהוראת שעה, זה ההבדל. וגם לא בדקנו אותו באותות המופתים, או יותר נכון בדקנו וזה לא עבד, צלבו אותו בסוף.
למה לא יכול לבוא חוסן?
נו.
יכול להיות.
זה עלול להיות, אבל הרמב"ם כותב גם בהלכות יסודי התורה, לא כך בטוח שזה יכול להיות, אני קצת חוזר בי. יש, פה אנחנו דיברנו על תוכן הנבואה, נכון? ואחר כך אות ומופת. הרמב"ם בהלכות יסודי התורה גם מדבר על עוד פרמטר של האישיות. מי זה היהודי הזה? אם אנחנו לא מכירים אותו בן בלי שם, אין הרבה סיבה שנאמין לו. אומר נביא זה מי שהולך בדרכי הנבואה שראינו אותו, אנחנו מכירים אותו שהוא פרוש וקדוש וחכם וצדיק וכו'. עד היום התפלנו למה הוא לא התנבא. אז שהוא מתנבא, נורים בוא נשמע, התוכן מתאים, בוא נעבור הלאה. יכול להיות שהוא נביא, יכול להיות שלא. אבל אם יבוא איזה ליצן ויעשה, שרק יודע לתת גימיקים, זה גם כן לא מתחיל. אז אתה שהסיכוי שנהיה מוטעים הוא בכל מקרה לא ביסודי האמונה. מה? גוי צריך להיות גם ברמה, לא בתנא דבי אליהו כתוב ש אחד איש או אישה, אחד גוי או ישראל, אם מכוון דעתו, וזה רוח הקודש שורה עליו. מצריך שנראה שהוא גם אישיות גדולה. חוץ לזה שיוצאים למלחמה על פי נביא וגם על פי בדים, צריך גם אישור של סנהדרין. מן הסתם הם לא פתאים. הם ידעו, לא ייקחו סיכון גדול כשעוד לא אושררה נבואתו בצורה ברורה. כן, מדובר פה אפילו אחרי המבחן. המבחנים יכולים להטעות. מה שהרמב״ם אומר, פשלה קריטית שתסתור את יסודי ההלכה והתורה, לא יכולה להיות. כי זה לא עומד לדיון. זה העיקר הנקודה גם. וכבור בארנו זהו עניון תכלית הביאור, בפתיחת חיבורנו הג'ודול בפירוש המשנו, ומשום תלמד אלו השורשים הג'דולים, אשר הם פינות התורו ועמודיו אמונו, כי זה מה שמייצב אותנו מול כל מיני דתות חדשות לבקרים. דרך אגב, זה שהרמב"ם מזכיר כאן את הקדמת פירוש המשנה, ולא מזכיר את הלכות יסודי התורה במשנה תורה, זה קצת נותן לנו תיארוך מתי נכתבה האיגרת. כלומר, האיגרת הזו נכתבה לפני כתיבת משנה תורה, או לכל היותר תוך כדי כתיבת משנה תורה, ועדיין הספר לא הופץ. ולכן הרמב״ם מפנה עדיין לפירוש המשנה שכבר הופץ בעולם. כלומר, הרמב״ם פה כנראה בתחילת או באמצע שנות ה-30 לחייו, לא יותר מזה. זה השנים שבהם הוא כותב במצרים את משנה תורה, אבל הוא עדיין לא מפנה אליו, כי אולי הוא עדיין לא פרסם אותו, לא השלים את כתיבתו. בכל אופן, פירוש המשנה זה היה החיבור היותר ידוע כעת. וממה שסוריך שתדעו הוא כי כמו שאין תוספת וחסרון בקות ובתורת משה, כמר לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, כן בפירושו המגובול, דהיינו בתורה שבעל פה, והוא שגיבלנו מחכומנו זכרונו מברוכו, והיא תורו שבעל פה. וגם בתורה שבעל פה אנחנו מאמינים אמונה שלמה ולא נסכים לקבל שום טיעון שיפרוך אותה. ועד רבה, התורה שבעל פה אצלנו, תימנים אומרים מפי רוב ולא מפי כתוב. דיינו, לעולם המילה שבעל פה, המסורת, החיה, הבלתי אמצעית, היא עולה על מה שכתוב בספר, בכל מקרה של ספירה. והתורה שבעל פה היא, התורה שבכתב כתוב 40 יקנו לא יוסיף, התורה שבעל פה אומרת זה 39, זה לא 40, התורה שבכתב אומרת עין תחת עין, התורה שבעל פה אומרת ממון, ייתן עוד מענו ועוד הרבה דוגמאות כאלו, ולעולם ידה של המסורת, הקבלה שבעל פה שבידינו, תקיפה יותר מאשר, וגם זה כתוב בתורה שבכתב, כי יפלא ממך דבר למשפט, בין דם לדם, בין דין לדין, בין נגע לנגע, דברי ריבות בשעריך, וקמת ועלית ודרשת והגידו לך את דבר המשפט, על פי התורה אשר הגידו לך, תעשה, לא תסור, התורה שבכתב עצמה נתנה את הסמכות לפרש את דבריה, לחכמי כל דור ודור. וכאן הרמב״ם מתייחס לקראים. הקראים, מייסד הקט היה ענן בן שאול. בתקופת הגאונים, פחות או יותר לפני 1500 שנה בבבל, היו ממנים ראש גולה מזרע דוד, כלומר בבבל, ראש הממשלה של האוטונומיה היהודית בבבל, והייתה להם אוטונומיה לא רעה, היה מזרע דוד. אז אותו ענן בן שאול, חכמי הישיבות בבבל, תמכו בבן אחיו או משהו כזה שיהיה ראש הגולה, ולא בו, וכנראה בצדק הם ידעו שהוא בן בליעל, ואז הוא בעצם אמר, אם אתם לא מאמינים בי, אני לא מאמין בכם. הקים קאט שאומרת, משה אמת את תורתו אמת, אבל מה שהרבנים מדברים זה סתם בלבולי מוח. מה שלא כתוב בתורה, אנחנו לא מאמינים, ואז הם התחילו לפרש את דברי התורה כפשוטם. כשרתם לאות על ידיך, זה כאן, ויהיו לזאת עפות בעיניך, זה כאן. וכן על זה הדרך. אל יצא איש מקומו ביום השבת, אז הם בעוצר מעצר בית בשבת. לא תבערו אש במושבותיכם, זה גם לא להדליק אש, לא להדליק אש גם מערב שבת. רשעים בחושך ידמו. יש מאמר של הרב רצון הרוסי שהוא מוכיח יפה שחכמים תקנו להדליק נר בשבת כנגד הקראים. וכמו שכותב הרזר, רבי זרחיה הלוי, אחד מחכמי הראשונים, שהוא בפרק קירה בשבת שעוסק בדיני התמנה, אז אחרי הסוגיה שהיא סוגיה סבוכה, נחה עליו רוח השיר, והוא מפייט שם, הוא אומר מי שלא, שמצווה לבשל ולהתמין, לאכול ולהשמין, ומי שלא אוכל חמין, חיישינן שם מאמין. ככה הוא כותב. הכוונה, מי שלא אוכל אוכל חם בשבת, חוששים שהוא כופר בתורה שבעל פה. הוא אומר, לא תבערו אש. זה גם אל תשאירו פלטה מערב שבת, זה חיוצא. אז אלו הם הקראים. אני לא יודע, אני לא יודע אם ניצאו. הם טענו כנגד הנאצים שהם לא יהודים. פתאום הם טענו שהם לא יהודים. כן, אני לא יודע אבל אם זה עזר להם או לא. עזר להם, הם היו בקרים. היו קראים בחצי האי קרים שהוא בין רוסיה לטורקיה. טוב. עכשיו היום הקראות לשמחתנו היא ממש נעלמת. יש קהילות, יש ברמלה, ברחוב קלאוזנר, בין מוסך למוסך, תראה את המרכז העולמי שלהם. יש בכמה מושבים בנגב, גילת, רנן, נצליח, לא יודע. אבל על כל פנים זה כלום. צריך לדעת שברסג בבבל לפני 1200 שנה נלחם בהם, הם עמדו לכבוש אולי רוב יהודי בבל, מאות אלפים היו קראים. הרמב״ם שהגיע למצרים, אם נזכה נלמד באגרות איזו מלחמה הייתה לו בקראים. כלומר היו תקופות שהם התמודדו ככה 50-50 עם הפרושים, עם הרבנים, דיינו המאמינים בחכמי התורה. אז הרמב״ם כאן, כן, אמרנו שקראו לו שאול בן ענן. אז איבן עזרא, שהיה בן דורו של הרמב״ם, וגם היה לוחם שנון כנגד הקראים, אז הוא דרש עליו את הפסוק באיוב, קולו עונון וילך, וענן בן שאול, כן יורד שאול, כן יורד שאול, ולא יעלה. ככה הוא. אז כותב הרמב״ם ליהודי תימן, והיו נשמורים ומשג'יחים שלא ישתגע אסלחם אחד המינים מהרו יובדו. תזהרו שלא תגיע לתימן הקראות. כשקראנו את ההקדמה הפיוטית המליצית בעברית של רבנו ליהודי תימן, אז ראינו שהוא משבח אותם שהם הולכים בדת משה, בדרך הורה רב אשה. מור יוסף אמר שהוא רומז להם שהם מאמינים בתורה שבכתב ושבעל פה, תלמוד בבלי. ויהיה לו חם גושה מכל שמות, אחד מהם שהשתקע אצלכם יותר גרוע מכל המוסלמים. לפי שכי המוסלמים זה איום חיצוני, פה זה איום מבית. לפי שכון באורס הזאת במצרים, כמו שתדעו, היא ארץ חכום עם התלמידים ומדרושות, ודבורו מושפול, הצלחנו לכופף את ידם של הקראים. ואנחנו מעירים על תעיותיהם ובדויותיהם והבליהם בכל עת, ובכל אופן זה פייט, יש מלחמה. הרמב״ם שהגיע למצרים גילה לתדהמתו שחלק גדול מהאנשים לא טובלות לנידתן, אלא וזור הגתי עליך מים טהורים, יש להם מנהג יציקה, צריך שאישה טהורה תשפוך איזה דלי של מים על האישה שמתארת מטומאתה, וכך היא נתארת, לא טובלים במים חיים במגשמים. מה עשה הרמב״ם בפיקחותו? הוא תיקן תקנה בכל בתי הדין של מצרים, שהודיעו אותה בכל הריכוזים הציבוריים, שמהתאריך הזה, התאריך הנוכחי, כל אישה שתבוא לבית דין לגבות את כתובתה, בעלה גירש אותה, התאלמנה מבעלה, באה לגבות את כתובתה. והקראים היו נזקקים לבתי הדין, כנראה הרבניים, אז ישביעו אותה. אם היא נשבעת שמהתאריך הזה, וקראית לא תשבע לשקר, כי זה כתוב בתורה, ולא תשבעו בשביל השקר, השביעו אותה בספר תורה שהיא מאמינה בו, שמהתאריך הזה היא טבלה כדת וכדין במגשמים. והיה אם היא לא תסכים להישבע, בדין לא נזקק לתביעה שלה. את אומרת שכתוב לך בכתובה מיליון שקל, לא מעניין אותנו. לא, כנראה שהם נזקקו, לא יודע בדיוק איך היה המבנה הקהילתי שם. על כל פנים, זה הכריח אותם, הרמה מכריח אותם לשמור על תבילה, מחשש שמה הייתי צריך פעם להישבע, והיא לא תרצה להישבע על השקר. אז הייתה מלחמה לא פשוטה כל עיקר. ואתם שום, כן, בתימן, באות ומגסוות, עם היות החם חכומים הריבורים בתורו ומעשים טובים, מתי מספור אתם, זו קהילה קטנה ביחס ליהודי מצרים. השם ירבה מספרכם, ויגורב עת גיבוס החם וגיבוס אומותינו. ואם ישתגע אחד מהם שום, יפסיד הכל, ויגלגל אמונת בני הנעורים, ולא ימצאו מציל. ולא כן היו נזהורים מהם. תזהרו שלא יבוא מישהו ויגנוב לכם את הנוער. ודעו, מישהו סיפר לי השבוע, הוא אומר שסבא שלך היה פעם אצלנו בירושלים, בקטמונים, בשנות ה-50 או ה-60, והיינו עוד מתפללים בבית ספר, והיה לנו בית כנסת, היינו מתפללים בשבת, וזו כיתה של בית ספר, והיה איזה שבת חתן או משהו, זה הגיע לירושלים, ואז אחר הצהריים ישבו ולמדו גמרא, מי שלימד זה מורי יוסף עמר, שניקד את התלמוד הבבלי, שתרמת לנו אלון, ופתאום אחרי זמן לא ארוך סבא שלי סוגר את הגמרא, אז מורי יוסף עמר אומר לו, מה קרה? למה סגרת את הגמרא? הוא אומר לו, אני שומע את הילדים בחוץ, צועקים ומשחקים, מה אנחנו לומדים, והילדים, מה יהיה איתם? אז הוא אומר, סבא שלך יצא החוצה, הכניס את כל הילדים לאיזה כיתה, התחיל לספר להם סיפורים, לשיר איתם, עשה להם פעילות בני עקיבא, בשעות אחר הצהריים של שבת, כלומר, הכי חשוב זה הנוער, ובאמת אמרתי לו, הסיפור הזה הוא מאוד אופייני לסבא שלי, כי סבא שלי תמיד היה מקפיד על דור ההמשך. אז גם הרמב״ם פה אומר להם, האמונה שלכם, אני לא חושש, אבל אם יבוא אחד כזה ויקלקל את אמונת בני הנעורים, והם לא ימצאו מציל, הם לא יוכלו לעמוד כנגדו, ולכן תיזהרו מהם. כותב פה הרמב״ם דברים קשים וחריפים, ודעו כי דומו מותור מן הדין. כל הקודם לאורגן זוכו. לפי שם חזבים נבואת משה רבנו, הוא אומר בשם השם, על פי התורה אשר יורוכו, מה שהזכרנו, על פי התורה שבית הדין יורה לך, שחכמי ישראל תעשה. אז הם סותרים גם את התורה שבכתב. ויתענו אף לא רובו אמונו בדבורו בחוספו ובעזות. מה הם אומרים? הם אומרים, אתם חפיפניקים. בתורה כתוב על יצא איש ממקומו, אתם אומרים זה תחום שבת, לא, הכוונה היא לא לצאת מהבית, בתורה כתוב לא תבערו אש, אתם אומרים שאם זה מיום שישי זה מותר, אנחנו מאמינים באמת בתורה כמו שאומר, הם חצופים גם, כמו שיאמרו הישמעאלים והו אדומים, כן, הנוצרים, שהם מאמינים בנבואותו של משה, תורת משה אמת, אבל בפועל יפסידו תורתו ויבטלו הו, ויהרגו מאמינהו והמחזיקים בו הם ומטעום, שזה מוחמד שהרג הרבה, שפך הרבה דם יהודי כאחוד. אז כולם טוענים אנחנו היהודים האמיתיים והתורה היא אמת, ובפועל הם הורסים כל חלקה טובה בתורה, בין האויבים מבפנים או מבחוץ. וזה מה שראינו גם כן, שראוי להעיר עולו ולגדל עולו הגתניים. עוד פעם הרמב"ם מדגיש, אני כותב את זה בערבית כדי שיבינו הקטנים וכו', לפי שהוא יסוד אמונו. העובדה ששום טוען נבואי לא יוכל לטעון טענה שיש בה כדי לסתור את תורת משה. מי שיש לו את המהדורה של הרב שילת, הוא מצטט כאן מהלכות ממרים. אני קורא בתחתית העמוד הקודם.
שם במשפחה יש מנהג לחם חמוצים
בפסח. קשור לחמץ איכשהו? כל דבר חמוץ.
כל דבר חמוץ.
אהה. הבנתי. טוב. יפה. טוב. יפה. הרמב״ם מבדיל בהלכות ממרים בין מי שהלך אחר דעתו הקלה ואחר שרירות ליבו וחפר בתורה שבעל פה תחילה, דהיינו ענן וחבריו שהם אידיאולוגים, לבין בני התועים ובני בניהם שהדיחו אותם אבותם וגידלו אותם על דעתם, שהם כתינוק שנשבע לבין הגויים, שזה כבר מושג שמובא בתלמוד, שהוא אנוס, ואף על פי ששמע אחר כך שהוא יהודי וראה יהודים בדתם, הרי הוא כאנוס, שהרי גידלו על טעותם. ולפיכך את בני ביניהם של הקראים אסור להורגם, אלא אדרבה צריך למושכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה. עכשיו יכול להיות שהרמב״ם באמת חזר בו. ככה יכול להיות, כי פה, הרי פה הוא לא מדבר על ענן וחבריו, הוא מדבר על בני ביניהם הטועים, נכון? צריך לדעת ככה, אני לא רוצה להאריך בזה, כי אמרנו שנדבר היום על, על הקיצים. אבל צריך לדעת ככה, מה זה דין תינוק שנשבע? הרבה פעמים אני חושב שזה נתפס בצורה לא נכונה. תינוק שנשבע, דיינו מי שלא קיבל חינוך יהודי, זה לא עניין של אשם או לא אשם. כי יש הדין, התינוק שנשבע זה נאמר בהקשר של מורידים ולא מעלים. יש דין שאדם שמפיץ דעות כפרניות, כל הקודם להורגו זכה, מורידים ולא מעלים, הכוונה ראית אותו על שפת הבור, תן לו בעיטה שיפול, לא צריך לא עדים ולא התראה ולא בדין. אם הוא צועק לך מהבור, תציל אותי, תעשה את עצמך, לא שומע. כן, קח לו את הסולם, מורידים ולא מעלים. עכשיו, איך מותר לאדם לעשות דין? מה, אתה בית דין? אתה סנהדרין של 23 שעושה דין לעצמו? התשובה היא, אומר הרמב״ם, זה באמת לא דין. זה לא משפט, לא, זה לא עניין שאשם או לא אשם, זה סילוק נזק. כמו שאתה רואה נחש, אתה מוריד לו את הראש, גם אדם שמסית ומדיח מבחינה רוחנית, הוא מזיק כמו הנחש, אז זה מדין רודף, אתה מתגונן מפניו, ולכן אתה יכול לעשות דין לעצמך. עכשיו, ממילא, תינוק שנשבע, למה הדין הזה לא חל עליו? לא בגלל שהוא לא אשם, בגלל שכמו שאומר הרמב״ם, אידיאולוג שגדל על ברכנו, ואיזושהי טענה פוליטית שיש לו, כמו ענן בן שאול, הביא אותו לכפור בתורה, זה לא יעזור לשכנע אותו בדרכי נועם. זה תקנתו שבירתו, תבער אותו ויפה שעה אחת קודם. אבל הנכד של הנכד שלו, תן לו צ'אנס. דבר איתו, נסה לשכנע אותו, הוא ככה הוא גדל, הוא לא מבין מציאות אחרת. נסה לשכנע אותו כבר, זה לא עניין של אשם או לא אשם, כי אף אחד מאיתנו לא שופט, אלא זה עניין של מה ההסתברות לקרב אותו בדרכי נועם, ואהבה, וזה המושג של תינוק שנשבע. עכשיו יש חזון איש ידוע שראוי להזכיר אותו כאן בלכות שחיטה, שהחזון איש כותב שכל הדין של מורידין ולא מעלים, אז קודם כל אמרנו שזה מדבר על אידיאולוגים שאין סיכוי להחזיר אותם, ולא על אנשים שתמימים או גדלו כך ואפשר לדבר איתם, וכמו שכותב הרמב״ם, למושכם בדברי שלום עד שיחזרו לאיתן התורה. אבל החזון איש כותב שכל הדין של מורידים ולא מעלים לא נוהג למעשה בדורותינו, ומדוע? כי שוב, הדין של מורידים ולא מעלים בא לגדור פרצה, בא לטפל בזה יהודי שגורם נזקים רוחניים, מסית ומדיח את ישראל מעל אביהם שבשמיים. אומר החזון איש, כשהחברה כולה מאמינה בתורה ושומרת תורה ומצוות, ואנשים מבינים שמסית ומדיח זה יותר גרוע מסוחר סמים, הוא מזיק יותר לחברה מסוחר סמים, יותר מגנב ויותר מרוצח, אז שאתה עושה את זה גדרת את הפרצה. אבל היום שלא מבינים את הסכנה שבדבר, ואומרים יש פלורליזם, יש ליברליזם, כל אחד יכול לחשוב, חיה ותן לחיו, איש באמונתו יחיה, לא צדיק באמונתו יחיה, כמו שאמר חבקוק, אלא איש באמונתו יחיה, בין צדיק בין רשע, אתה תנקוט כזה צעד, אתה מרחיב את הפרצה. אתה יורה לעצמך ברגל, זה גול עצמי, אנשים עוד יותר יתרחקו מתורה ומצוות, ולא תועיל כלום. עכשיו, היות וכל המטרה היא באמת לגדור פרצה ולסלק את הכלה, אז אין לך רשות לעשות דבר, זה לא בגלל שאתה כועס, אתה עושה את זה, אלא בשביל, לא בגלל. אז אם בשביל זה לא יעבוד, אז אומר החזוני שהדין הזה לא נוהג, ומצווה למושכם בעבודות אהבה, כפי כוחנו, תסביר, תשכנע, תקרב, כך אומר, כלומר, כשכל החברה מבחירה שומרת תורה ומצוות, אז יש את הלגיטימציה הציבורית ואת ההבנה לטפל באי אלו סוטים גם בדרכים אלימות. אבל כשהחברה עצמה היא לא כזו, אי אפשר לחנך חברה שלמה בכפייה. כן, זה מה ש... זה ההיגיון בעצם של דברי החזון איש. נכון, מאוד, מאוד התמעטו. כן. איך זה? זה השגחת השם עלינו. היו בבית שני צדוקים וביתוסים. נכון? כן? כן? לא יודע. אני חושב שרבים מהם קיבלו בסופו של דבר את בעקבות רס"ג והרמב״ם ועוד את היהדות הרבנית. היינו חזרו למוטב, ואולי גם כאלה שהתבולו, אני לא בטוח. אני רואה בזה באמת השגחת השם. אתה רואה שיש כתות כמו הצדוקים והביתוסים. בזמן חזל, כמו הקראים בתקופת הראשונים, כמו הרפורמים ב-200 השנים האחרונות וכיוצא, שבזמנם עמדו לקעקע את היהדות. מה, במערב אירופה לפני 100 שנה, אבא של אמא שלי הוא מפראג, מוצאו. בפראג בקושי היה מניין, קהילה של עשרות אלפים, כולם היו נאולוגים, גם זה רפורמים. אורתודוקסים היו נער ספרם, מי בכלל היה... כל מערב אירופה הייתה ככה, בגרמניה הרשר הירש, רבי שמשון רפאל הירש, היום כולנו ככה זה וזה, בקושי היה לו מניין בפרנקפורט הגדולה, שהיה בה מאות אלפי יהודים, היו מצבים קשים מאוד מאוד מאוד, ואתה רואה שבמבט לטווח ארוך, אתה רואה איך השגחת השם מלווה את היהדות הנאמנה. הרבה פעמים הספינה שהיה נראה שהיא הולכת לטבוע בין מגלים מבחוץ ובין מגלים מבית, אתה רואה שהשגחת השם, זה נותן הרבה חיזוק. רק צריך סבלנות כדי לראות את הדברים. כן. כן.
4,000
אתה יודע, מה הצרה של הרפורמים? שהם הצליחו יותר מדי. הרפורמים, מה קרה? אבא רפורמי, הבן מתחתן עם נוצריה כבר, כי אם התורה היא לא משמיים ולא זה וזה, והנכד הוא כבר גוי גמור, אז הרפורמה מחלה את עצמה, לצערנו, כבר הצליחה כל כך, עד שזה לא נשאר רפורמי, דור או שניים, לא יותר. אחר כך זה או לכאן או לכאן, זה לא... כי אם זה לא תורת השם, אם זה לא מוחלט, אתה קובע ברצונו מעריך, ברצונו מקצר, איך שהוא רוצה משחק עם התורה, אז גם הבן אומר, אז אם ככה אני כבר לא מחויב בכלל. זה מה שקרה שם, זה התבוללות עצומה, עצומה זה גרם. ככה היה בגרמניה ואחר כך בארצות הברית, ולכן הם כל כך מנסים לנעוץ את כלפיהם כרגע כאן, ולהפוך את החילונים לרפורמים, שזה דבר מאוד מסוכן. כי חילוני, אין לו אידיאולוגיה, אין לו אג'נדה, הוא לא שומר, אז יש סיכוי סביר לקרב אותו ולהעביר אותו, אבל אם יש לו אידיאולוגיה רפורמית, זה כבר צרה הרבה הרבה יותר גדולה. נכון, נכון, כן. במודיעין גם אני חושב, אמרו לי ש... כן? לא, זה נבלה וזה טרפה. לא, לא. אני אומר, יהודי חילוני, עם כל החולשה שלו, זה לא אידיאולוגיה. תמיד, זה לא אידיאולוגיה, הוא אומר, ולא דת רשמית, נקרא לזה כך, בלי אידיאולוגיה. אבל רפורמי זה הרבה יותר גרוע, בוודאי. טוב, אבל אל דאגה, בעזרת השם. עד עכשיו, הקדוש ברוך הוא לא יחזיר אותנו אף פעם. טוב, עכשיו אנחנו מגיעים לטיעון שעלה באיגרתו של רבי יעקב בן נתנאל לרמב״ם, שכנראה הוא אומר לו שרבנו סעדיה גאון, שהיה מאוד מעורך על ידי יהודי תימן, ומעריץ כותב, הוא גם מראה דאתרין, לא רק הרמב״ם אלא רס"ג עוד לפניו, עד היום כל כך הרבה סעדיה יש אצל יהודי תימן, והרי אפילו רבי יעקב עצמו הוא בן נתנאל בן פיומי, שאמרנו פיומי זה שם פרטי שהיו משתמשים בו בתימן, על שם רבנו סעדיה שהוא מהעיר פיום שבמצרים במקורו, למרות שרוב ימיו הוא היה גאון בבבל. אז רבנו סעדיה גאון בספרו הנבחר באמונות ובדעות, הוא חי לפני הרמב״ם 300 שנה בערך, אז הרמב״ם מאוד הושפע ממנו וגם יהודי תימן, בנבחר ובאמונות ובדעות רבנו סעדיה נותן קץ לבוא המשיח, על פי הספרים בדניאל, ששם מדובר על הקץ, אך בדניאל אי אפשר להבין מה הוא אומר, הדברים סתומים וחתומים, רבנו סעדיה בא ומפרש, כי למועד מועדים וחצי, וככלות, נפץ, יד, עם קודש, תכלנה כל אלה וכו', הוא עושה חישוב מיום שככה לככה לככה וכו', קץ, כמה טווח מזמן כתיבת הספר? 30 שנה, עוד 30 שנה יבוא המשיח, ומה לעשות שכבר עברו 300 שנה, ורבנו יעקב אומר לו, תראה, רבנו סעדיה הבטיח והמשיח לא בא, מי אומר שעכשיו הוא יבוא? כנראה, זה מה שהוא טען. עכשיו נראה איך הרמב״ם מטפל ומפרק את המוקש הזה. הוא לא מה שזכרתו מעניין הגיסים ומאמר רבנו סעדיה זכרונו לברוכו בוהם, תחילף מה שראוי שתדועהו, שהגס על הבירור, הקץ באופן מדויק, אי אפשר לו אודום לדעתו לעולם. כמו שבאר דניאל הוא אומר כי סתומים וחתומים הדבורים, אז דניאל עצמו שהוא נותן לך איזה מנטרה לקץ, הוא אומר לך אני סותם וחותם, אתה לא תבין למה אני מתכוון. ואולום רוב הסתכל גסף החכמים בו ודמו אותם שם הסירוהו, כלומר זה שלא מעט חכמים במהלך הדורות יחשבו קיצים ויחשבו שהנה הם פיצחו את הצופן, כעבור גודמו הדועו בו, והוא אומרו ישות עתו רבים ותרבה הדועת, גם זה אמר דניאל, הוא גם צפה את זה מראש. רסונו לומר, רוב הדעות, תראו איזה פרשנות יפה, הרמב"ם אומר ישוטטו רבים לפענח את הצופן של הקץ, ותרבה הדעת זה לא במובן חיובי, ותרבנה הדעות, זה יגיד היום, זה יגיד מחר, זה יגיד בעוד שבוע, זה יגיד הגימטריה הזו, כך וכך, זה כללה, אומר דניאל, יתרחו כמו צלל במים אדירים, חשב לעלות דפה עם פנינה ועלה חרס בידו, לא יציגו שום דבר. וכבור באר השם התעלה על ידי נביאו, ושאנושים מחשבו גיסים למושיח, ולא יתאמת חשבונו. ואחר כן הזהיר שלא יספק אודום בעבור זה, דיינו, שום אדם לא ייכנס לו ספק באמיתות בו המשיח, בגלל שפלוני נקט בקץ כזה או אחר וזה לא הגיע. הוא אומר, לא יכונס סופק בלבבך כשלא יבוא חשבונך. אבל כל מה שיוסיף עיכוב, גם אם המשיח יתעכב לפי חשבונכם, עוד הוסיפו לייחל אלו, והוא אומרו, דניאל אומר, כי עוד חוזון למועד, ויופח לגס, ידבר לקץ, ולא יחזב, אם יתמהמו חכה לו, כי בו יבוא לא יאחר. אז גם אם יהיו אנשים שיתענו קץ כזה או אחר ודבריהם לא יתקיימו, כי כך כבר נקבע מראש, שזה לא יחליש אותנו באמונה הבסיסית בבוא המשיח, בעת שיעלה רצון מלפניו. כמו ששאל רבי יהושע בן לוי את אליהו, איפה נמצא המשיח? אמר לו על שער רומי, שער טיטוס ברומי. ואיך נראה אותו? תראה שהוא עני וסובל חולאים. אז הוא הלך לשם, שאל אותו, מתי קעת אמר? מתי כבודו מגיע? אנחנו מחכים, מחכים, אנחנו לא. אמר לו, היום, שמח כל כך. הגיע הלילה, והי ערב, והי בוקר, שום דבר. אמר רבי יהושע בן לוי לאליהו, צחק עליי, בן דוד. אמר לו, למה? היום, אם בגול לא תשמעו. הוא התכוון, הדבר תלוי בכם. למה בשער רומי? הוא בא להגיד לו, כלומר, שהוא מרגע החורבן, שטיטוס הקים את שער הניצחון, כבר המשיח יכול לבוא, אבל הוא סובל חולאים, אכן חולאינו, כמו שאומר ישעיה, הוא סובל בעוונותינו ולא יכול לבוא. אנחנו מעכבים את הגאולה. אז בכל יום זה זמנו. הוא ידע שאפילו הגס שבער השם ידעותו רסוני לומר ג'ולות מסריים הוא אומרו ועבוד ומעינות אומר 400 שונו. למי אמר הקדוש ברוך הוא את זה? לאברהם בברית בין הבתרים. אז הגלות הראשונה יש לה מסגרת זמן ברורה, 400 שנה. לא נודעו אמיתותו ונופל בו סופי. גסת אנושים עוז חושבו שען 400 שונו מעפרד עפי עגוב למסריים. גר יהיה זרחה בארץ לא להם, אז צריך למנות מזמן הירידה למצרים. וגסת אנושים חושבו שען 400 שונו מתחילת השעבוד, והיא שנת 70 אחר רד עפי עגוב למסריים. לא יודע מה מקורו של רבנו, אני פתחתי בסדר עולם, שזו ברייתא היסטורית של רבי יוסף בן חלפתא, שנותנת כרונולוגיה של כל ההיסטוריה מבריאת העולם ועד ימי התנאים. שם כתוב סדר עולם רבה שבשנת צדי ד' 94 לרדת יעקב למצרים החל השעיבוד. רבנו כותב שנת עין, לא יודע. כל אופן יש מי שאמר 400 שנה לא מגר בארץ לא להם, מבעבדום ועינו אותם, זה יותר מאוחר. וקצת אנושים חושבו שען מעט שהויתו זאת הנבואו והוא מעמד בין הבתורים, אז זה מצוין, כבר עברנו הרבה. וכאשר שולמו 400 שנו למעמד בין הבתורים, יוסעו גסת ישראל ממצרים, גודם עמוד משה 30 שנו, וחושבו שקבורתם הגס, והרוגו ממצרים ויכבידו עבדותו. כן הודיעונו החכמים זכרונם לברכו. ועל אותם שחושבו שבו הגאולו, כי עברו 400, נשלמו 400 שנה לברית בין הבתרים, ונוסחו, אומר דוד, בני אפרים, דהיינו שבט אפרים, נושגי רומי גושת, מזוינים, נושגי ומשליחים, יורים, חיצים בקשת, הופכו ביום גרוב, הם באו, כן, ואי בשלח פרעות העום, ולא נחום אלוהים דרך ארץ פלישתים, למה? כי הרגום הפלישתים היושבים בגת, הם הצליחו לצאת ממצרים, כנראה שפה הפלסטינאים ברצועה עשו להם, והמצרים מאחורה, והם נפלו שם בצפון סיני איפשהו, והקדוש ברוך הוא לא רצה להעביר אותנו 30 שנה אחרי, פן ינחם העם וראתה מלחמה, ושבו מצרים. לא שומע. כן? כן? והאמת היא, והגסו אמיתי, הויו 400 שנו מיום שנולד ישחוג, אשר הוא זרע אברהם באמת, כמו שלמדנו בשבוע שעבר, או לפני שבועיים, כמאמר שמתעלה, כי וישחוג יגורה לכו זורע, לא כל יצחק, עשיו לא, אלא דווקא ביצחק מיעקב. אז גר יהיה זרעך בארץ לא להם, זה משעה שנולד יצחק, אברהם היה בן 100 שנים, בברית בין הבתרים אברהם היה בן 70 שנה, אז 30 שנה של פער. הוא אומר לו, השם יתעלה כי גר יהיה זרעכו בארץ לא להם, ועבוד ומעינו אותם 400 שנו, ובעת הגירות, דהיינו בחלק מזמן הגירות, יהיו מושלים עליהם ומעבידים אותם ומענים. כן, הוא פירוש הפוסוק, גר יהיה זרעך, ויגור יצחק בגרר, זה גם ארץ לא שלו, כי לא שלם עוון האמורי עדנה, והוא צריך להילחם על באר, אברהם צריך להילחם על מקום קבורה, חלק מהזמן הזה יעבדו ויענו אותם, אבל זה מתחיל מזרעך. הטוב, ואנחנו חכמים אחרי מעשה, אנחנו יודעים לספור 400 שנה לאחור מיציאת מצרים, נכון, בפסח נולד יצחק, ובפסח יצאנו ממצרים אחרי 400 שנה. הנהו 400 שנו היו לג'רות ולא לא עבדות ולא יתבואר החשבון הזה הקץ עד ששולח השם יתעלה הנובי הג'ודול מזה משה רבנו ונמצא מיום שנולד יצחק עד שיוסעו ממצרים 400 שנו בשואה דיינו בדיוק. ואם היו כן בגס אשר יתבוארו מדותו שלא ידעו איך לחשב את 400 שנה זה בעצם לא עזר יותר מדי. כל שכן בזה הגס האורוך, אשר החריד כל הנביאים, ויפחידום באורך זמנו ועם מושכו. עד שאומר הנביא על סד התמה, מודיע רוב אורכו, אומר, איזה נביא זה? תהילים. הלעולם טען אסבונו, תכעס עלינו לעולם, תמשוך אפכו, תמשוך את כעסך, לדור ודור. כן, אומרים, ארוך כמו הגלות. זה מה שדוד אומר. הוא אומר ישעיו בסיפור אורך הג'ורות ג'מקן, ואוספו אספו אסיר על בור וסוג'רו על מסג'ר ומרוב יומים אחרי כל כך הרבה ימים יפוגדו יעלו אותם מהבור. וכבור בארלון ודוניאל, הפלוגת עומק זה הגס והיא עולמו. דניאל שכביכול גילה את הקץ, הוא עצמו אמר שסתומים וחתומים הדברים. ולזה הזהירו החכמים זכרון וברוכו, מחשב גיסים וממנות זמנים לביאת המושיח, מפני שיכשיל ההומון ויכניס סופק בליבו, כשיובו הזמון ההוא ולא בו המושיח. הוא אומרו, חכמים אמרו זו גמרא בסנהדרין, טוב וח דעתון של מחשב גיסים, מפני שם מכשול לבני אדום, כי אנשים מאמינים ומתאכזבים, מאמינים, מפתחים ציפיות ומתאכזבים, בסוף חלילה לא יאמינו בכלל, כן, זאב זאב, בסוף לא יאמינו שהוא צועק. ומפני זה התפללו לשם להכשילום את מחשבי הקיצים, התפללו החכמים, ועשו להם משברך, תפוח דעתן של מחשבי קיצים, להכשילום ולהפסיד הנהוג אותו. דיינו, הרמב״ם גרס, או להפסיד תוכניותיהם. הרמב״ם גרס בגמרא, לפנינו כתוב בגמרא, טיפח רוחם, טיפח עצמם, זה כללה למחשבים. הרמב״ם אומר, הכללה היא על החישוב. תפוח דעתם, דהיינו, התיאוריה שמפתחים, הוא הכניס למחשב, זה תוכנה שתחשב לו את הקץ וכו'. חכמים כבר קיללו אותך, לא כדאי לחשב קיצים, כי כל יום שתגיד שהוא יבוא, הוא יעשה לך דווקא ולא יבוא. כי יש כללה, תפוח דעתון, אז פוטנציאלית יכול לבוא עכשיו, אם תגיד שהוא יבוא עכשיו, הוא דווקא יעשה לך. כן, חז"ל אמרו שמשיח בא בהסח הדעת. ופתאום יבוא על היכולו, או אדון אשר אתם מבקשים. דווקא כשלא נצפה לו, אז הוא יפתיע אותנו. אז לא כדאי לחשב קיצים. לצפות כן, בכל יום. בכל יום. היום, אם בקולו תשמעו, כן. לא רק לצפות, אלא כמו שהרמב"ם כותב, מי שאינו מאמין, הוא מחכה לבוא. לרצות את זה, לא רק להאמין שזה יכול להיות, או שזה יהיה אי פעם. נראה עוד קטע קטן. המשיח, מתי יבוא המשיח? זה נראה בסוף האיגרת. בסוף האיגרת הרמב"ם מתייחס לשאלה שלך, היא שאלה טובה. ואנחנו ננסל רבנו סעדיו זכרנו מברוכו, דיינו, עכשיו נמצא התנצלות. מה, הרס"ג הגדול לא ידע שאי אפשר לגלות את הקץ, ותפוח דעתון וכו'. ונאמר שלא הביאו לזה עם דעתו שאוסור לעשות, מה שאני אומר לכם גם הוא ידע. רק היות אנשי דורו רבי ספקות בו אמונו ונפסודים בו, וכמעט שעובדו דת השם לולא היו הוא זכרונו לברוכו. כי ג'ילו עמוגותהו וחיזג כוח נחלושהו, והרביסו ושמורו בלשונו ובגולמוסו, ובכתב ובעל פה, רבנו סעדיה ריבץ תורה והעמיד תורה בדורו. ורואו מכלל השתדלותו לגבי סמון בני אדום בחשבון הגיסים, לחזק תוחל תום תקוותם לא אמר, והוא זכרנו לברוכו כל מעשו ולשם שומיים, כלומר הוא גדולה עבירה לשמה, ואין לבגדג עולו בעבור הפסד חשבונו, שכבר עבר קיץ קלה חורף ואנחנו לא נושענו, כי תוך מעשהו מגמתו העמוקה, או יו עניון שסיפרנו לו כאן. הרמב"ם אמר ככה, רבנו סעדיה לא חשב שבעוד 30 שנה יבוא המשיח, או לא בוודאות בכל אופן, אבל הוא ראה שבני דורו כבר אין להם כוח להחזיק בחתיכת קרש ולחכות למסוק שיבוא להציל אותם, אז הוא אומר, הנה, אני שומע את המסוק, תחזיקו עוד 5 רגעים, המסוק מגיע. אז אדם אומר, אתה יודע מה, 30 שנה זה גם טווח חכם, רבנו סעדה יש לו מספיק זמן כבר להיעלם, הוא כבר לא יהיה פה בעוד 30 שנה, מצד שני אדם אומר, אתה יודע מה, אני אהיה פה, ואם לא אני, אז הבן שלי או הנכד שלי, אני עכשיו לא נשבע. מה שאין כן אם הוא לא רואה שום, כמו שאמרנו על מסע אלונקות, אומרים לך, עוד אתה רואה את העיכול ההוא, עוד צד, עוד צד, עוד צד, סוחב אותך 20 קילומטר, שאם היית יודע מראש היית מתפגר, היית אומר, עכשיו אני נשבע. אז אומר הרמב״ם, במילים לא יפות, רבנו סעדיה עבד עליהם, ומחר להם לוקשן, אבל הציל אותם כיהודים, אז זה עת לעשות להשם, אסור לעשות כזה דבר, וזה לא יפה, אבל כשכל היהדות עומדת על הכף, אז ככה עשה רבנו סעדיה, אבל אל תתעסקו בזה. אני יודע, שאלה טובה. אתה אומר, קץ זה פוטנציאל. באמת, אולי ככה, אני משתדל לא לחרוג מהזמן, אבל יש רעיון מאוד יפה של הרב נבנצל, רבה של העיר העתיקה, שאומר ככה. אנחנו מבינים שכשהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם גר יהיה זרעך 400 שנה, אז הפירוש הנכון היה מהולדת יצחק, כי אנשים לא ידעו את הפירוש הנכון, אז זה אומר בכו, זה מקדים וזה מאחר. הוא אומר לא, הנבואה בכוונה תמיד ניתנת, בין אם זה נבואת בין הבתרים, ובין זה הקץ בדניאל, בכוונה ניתנת בצורה כוללנית ולא פרטנית, על מנת לאפשר לפרשנויות שונות שכולם לגיטימיות בפוטנציאל, על מנת באמת לא לסתור את הבחירה החופשית, איפה הבחירה שלנו, איפה שאלה אם אנחנו נהיה זכאים או לא. אז אם ישראל לא היו זכאים, הם היו נשארים במצרים גם 400 שנה לירידת יעקב ולשעבוד וכו'. ואם היו יותר זכאים, היו יוצאים באמת 30 שנה קודם, כמו שבני אפרים חשבו. אומר הרב נבנצל, אנחנו קובעים, כלומר, הקדוש ברוך הוא ודאי יודע מה בסופו של דבר, איזה פירוש יתאמת ויבחר, אבל ידיעת השם לא סותרת את בחירתנו. בתורה ובנביא זה בא מראש בצורה נזילה, נקרא לזה כך, כדי שאנחנו בבחירתנו נחליט האם זו התחנה הזו, התחנה הזו, פירוש מרוכח יותר או מחמיר יותר לקץ. אז צריך לעיין בהערה שלך למה הרמב״ם לא נקט כך. נראה לי שהרמב״ם לא רצה שיתעסקו עם זה, אבל בהמשך אנחנו נראה באופן מפתיע שהרמב״ם עושה להם את אותו טריק של רבנו סעדיה. לא יודע איך הם לא שמו לב. לא לבוא המשיח, אבל לחידוש הנבואה. עוד מעט זה מגיע. ברוכים תהיו. רבי חנניהו בן עגש ואומר שסועה גדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפי כוחר בעולם תורו מוסר שנה. מורה ומחפש המעשית גו.